ברוכים הבאים לפרק 6 של הפודקאסט בקסטייג'. אנחנו כאן מתארחים באולפני פודקאסט סטודיו של אוז נקש היקר. הפודקאסט שלנו בחסות ריטלי דוד, שלמה בן יוסף 4 חיפה. מה קורה יוני?
ברוך השם, אלי, מה עניינים?
הכל בסדר. אני רוצה להגיד לך שהיום אנחנו מארחים את השחקן אתיופי הישראלי שמילא את הפוטנציאל שלו ברמה הכי גבוהה, שערים בליגת האלופות, הופעה הירואית עם הפועל תל אביב במגרשה של פריס סן ז'רמן, ועשה דברים שכל ילד חולם להגיע אליהם במגרש הכדורגל. ברוך דגו, פתיח ומתחילים.
מה קורה, ברוך דגו?
חברים, מה קורה?
מה שלומך? כיף גדול לארח אותך
פה. כבוד גדול.
כמה זמן חיכינו עוד שהגעת? משכת אותנו
עד הקצה. אתה יודע, חיכינו, היינו בפגרה יותר מדי ארוכה עם כל הסיפורים של הקורונה, עכשיו יש קצת יותר עומס, אבל בסדר, זה טוב וזה כיף.
מה קורה? מה איתך בימים אלה?
בימים אלה אני כרגיל, אתה יודע, אנחנו לקראת סוף שנה, ואני כמנהל מקצועי במחלקת נוער בגן יבנה, ובנוסף בתפקידי בהנהלת מכבי עירוני אשדוד, הקבוצת אוהדים, שאני גם חבר הנהלה וגם מנהל מקצועי של הבוגרים, אז ככה שיש לי הרבה תעסוקה. אני על קו, שאני גר בראשון, ואני על קו גן יבני אשדוד ראשון, ככה מסביב לשעון יום יום, אבל יש הרבה עבודה, עשייה, ברוך השם.
מלא עשייה.
כן, תודה לאל,
שהמשיך ככה. פרשת רק שנה שעברה, 2019.
לפני שנתיים.
2019, פרשת, ואתה כבר נכנסת לעניינים, לא לקח הרבה זמן עד שאתה, תודה.
תראה, כדי שזה יקרה, עשיתי כבר הכנה עוד לפני הפרישה, אתה יודע, השחקן צריך לדעת ולהבין, הגוף שלו לא יכול לסחוב יותר מדי זמן, ואתה צריך לעשות הכנות ברגע שאתה מתחיל להרגיש כבר שהגוף זה לא אותו דבר, הפציעות הלא פשוטות שאתה עובר, אז אתה עושה הכנה, אתה הולך ללמוד, מוציא תעודות מאמנים, נפגש עם קולגות, לומד את כל העניינים של אימון, תחום האימון או ניהול מקצועי, מה שמעניין אותו, כל מה שמעניין אותך וכל שחקן מה שמעניין אותו. יש כאלה שרוצים להמשיך בתחום הכדורגל ויש כאלה בתחום העסקים. זה התחום שיותר מעניין אותי, ושם ככה התחלתי לעבוד.
נושא שעוד נדבר עליו, אפרופו אמרת פציעה, ככה לפני השידור, סיפרת, דיברנו בינינו, וסיפרת שאתה עדיין משחק בוותיקים, והייתה לך איזה פציעה קטנה עכשיו.
כן, כן, אני משחק ככה בשביל הכיף, בוותיקים של מכבי תל אביב, במהלך המשחק ככה היה לי איזה פציעה. עוד פעם, זה, אתה יודע, זה פציעות כתוצאה מזה שאתה כבר לא מתאמן אותו דבר, אתה לא משקיע ואתה לא שומר על הגוף באותו דבר כמו שהיית כשחקן, וכתוצאה מזה גם נפצעים, אבל שטויות, נעשה שיקומון קטן ונחזור בחזרה.
רגל שמאל, אותה רגל שמאל?
תשמע, מי שרואה אותי בוותיקים לפעמים אומר לי, תשמע, אתה יכול לשחק בליגות היותר נמוכות בקלות, אבל אתה יודע, עשיתי את שלי, ועכשיו היום אני נותן את הקדמה לצעירים, ומנסה ללמד את הרבה צעירים את מה שאני למדתי כשחקן צעיר, ומנסה לעזור להם להתקדם ולהגשים את החלומות שלהם.
תשמע, אתה מספר פה שאתה מנהל מקצועי היום, ואני ישר זה מחזיר אותי לילדות שלך. כמה הבדל באמת משמעותי, אז בזמנו שאתה היית ילד, לא היו באמת מנהלים מקצועיים, תפקידים כאלה.
כן, הכדורגל לא היה מתקדם כמו שהיום, היום כמעט בכל מחלקת נוער יש להם את כל התחום הסקאוטינג, תזונאים, מאמנים, עוזרי מאמנים, הכל מהכל, אז ככה שיש לך את כל האפשרות היום, אני אומר לשחקן, רק תרצה. לא, לא, לא כל יום יש הזדמנויות לשחקנים לבוא ולקבל את הכל על מנת שהם באמת יצליחו. לי לא היה אותו זמן שהייתי ילד, זאת אומרת הכל עשיתי אני בעצמי, אם זה ללכת ברגל מהבית שלי עד האימון באשדוד, מי שמכיר את אשדוד יודע, והאזור שגרתי בו מרחק הליכה של איזה 45 דקות, אז תחשוב כל יום זה ללכת לחזור, זה לא היה את האופציה של אפילו לא לנסוע באוטובוס, בזמנו אני מדבר איתך של שנות ה-90 פלוס, כמה היה עולה אוטובוס, שקל וחצי, שתיים, לא אפילו זה, וגם את זה לא היה, אז ככה שעשיתי את זה באהבה, את כל ההליכות האלה, זאת אומרת גם ההישרדות, כל העניין של ההישרדות, שעם הזמן עזר לי כשהגעתי למועדונים גדולים, זה כתוצאה מזה.
איך,
אני שמח על כך.
איך התהליך צמיחה שלך היה שם, שהגעת בסופו של דבר להיות מקצוען כזה ברמה כל כך גבוהה? היו איתך עוד שחקנים, עוד ילדים.
נכון, היו איתי הרבה ילדים, אבל להם אולי לא היה מספיק חלומות, לא היה מספיק מטרות בחיים. אני, מאז שאני זוכר את עצמי כילד, ראיתי את עצמי, כשיום אחד תמיד אמרתי לעצמי, אני אהיה שחקן מקצוען. כמובן, לא הלכתי יותר מדי רחוק, אבל תמיד אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות שחקן מקצוען, להגשים את החלום, להגיע לזה מועדון, שיום אחד מישהו יבוא ויגלה אותי, כי לי לא היה את האפשרות ללכת ולנסוע, או שזה אבא יבוא ייקח אותי ויעשה אותי. ובינתיים, איך אומרים, כל בן אדם צריך לעשות את ההכנה, להכין את עצמו, לפני שקורה איזה משהו, אז אני הכנתי את עצמי בשכונה. אני משחקים שכונה נגד שכונה, התערבויות. ככה גם... בעצם שמה קיבלתי, אתה יודע, למדתי להיות כמו חתור רחוב, כמו שאומר.
זה שונה, כאילו, הזמנים של היום ושל אז.
לגמרי.
היום היו אז
של... ילדי מחשבים.
ילדי מחשבים, ופחות יש להם את ה... כן, להיות חתור רחוב בזה, נכון. ולדעת להתמודד ממש.
נכון.
זה סיפור ידוע, שונה. סיפור ידוע שאתה יודע, הזמנים השתנו, ובזמנך השחקנים, אתה יודע, היו הולכים הרבה ברגל, האוטובוסים, נכון. זה מוכר.
זה מחשל.
גם זיו קבדה, אתה יודע, סיפר לנו כזה על, על התקופה שלו, כמה הייתה קשה לבוא ולהגיע למגרש הכדורגל. איך הגעת באמת פעם ראשונה מהשכונה, כמו שאתה מספר, למתחם אימונים של אירוני אשדוד?
בעצם הכל התחיל כשהתחלנו לשחק, שיחקנו שכונה נגד שכונה, אני גרתי באזור ח', ההורים שלי גרים עד היום שם, שיחקנו נגד אזור ו', במקיף A, בתיכון שלמדתי בו, ושם בעצם היה מאמן שהסתובב וחיפש כישרונות. כמו שיש היום סקאוטינג, כמו שאומרים לזה, שאתה משפט סקאוטינג, אז זה נשמע... אז המאמן, אותו מאמן שבנה קבוצה לנערים ג' גילה 12, 11, 12, 13, הוא חיפש שחקנים מהשכונה, ובעצם הוא בא, ראה אותי משחקת רגל עם כמה חבר'ה מהשכונה, הוא חיכה שנסיים משחק, לאחר מכן פנה אליי ואמר לי, אני רוצה שתבוא להיבחן, אני פותח קבוצת כדורגל. אין לי גיל 12, 11, 12, 13, וראה את הכישרון שלי. תשמע, זה היה, אחת האמת, זה היה רגע בשבילי, כמו שבן אדם היום זוכה בלוטו, זה בדיוק אחד לאחד.
סיפור סינדרלה.
לגמרי,
תשמע, זה, הרגע הכי מושב. יש לי סיפור מצחיק שדי דומה לסיפור שלך, כשאני הייתי ילד, גדלתי בקריית מוצקין, והייתי משחק במכבי צור שלום. ואתה יודע, יאללה, היה דיבור כזה בשכונה, הם מכירים אותי שאני משחק כדורגל וזה, ובאחד הימים בשכונה, איזה מאמן הגיע מהפועל חיפה, ורצה להביא אותי למבחנים, לא יודע איך להשיג אותי, אמרו לו, אני נמצא בשכונה, אז הוא הגיע. אני לא הייתי באותו יום בשכונה, היה לי תקשיב איזה סיפור, שתי חברים שלי היו בשכונה, אמרו לו, הוא לא פה, אבל אנחנו שחקנים טובים. אז היה, זה עדיין קיים, מצדיון קריית חיים והפועל חיפה. אמר להם, טוב, קראו לה מאמן איתן, אני לא אשכח. לקח אותם, אז היה, לקח אותם למתחם אימונים, אז זה היה בדיוק העלייה משמיניות ל-11 ל-11. עכשיו שתי ילדים מהשכונה, אף פעם לא היו במגרש כדורגל. מאיפה הם יודעים עכשיו, 11 ל-11, עמידה נכונה וזה. מפה לשם, אמר להם, טוב, אתה משחק בלם, אתה משחק חלוץ. עכשיו יש לי חבר איתי, איזה סיפור. שם אותו חלוץ, תקשיב טוב, עמד ונבדל כל המשחק ליד השוער. אז זה מצחיק אותי, אתה יודע, הם יודעים לשחק, אבל החוקים וזה, אף אחד לא ידע. אז סיפור מצחיק כזה שמזכיר לי, בדיוק הזכרת לי איזה.
זה ההבדל בין כדורגל מקצועני ללא
מקצועני. כן, חד משמעי.
תשמע, גם בזמנים שלי לא ידעתי כל כך את התפקידים כמו שאני יודע היום, אז ככה, קודם כל הרגע שהוא הגיע לשם וקראו לו רפי אלבז, זכרונו לברכה, שאני חייב לו אולי את כל הקריירה שלי, כי אם הוא לא היה מגיע לשם, יכול להיות שהייתי ממשיך לשחק עדיין בשכונה ואלוהים יודע מה קורה איתי. וזה היום הכי מאושר בשבילי, בעצם הלכתי, סיפרתי להורים, ההורים שלי לקחו איזה קהל, אתה יודע, לא לקחו איזה רציני מדי, אבל בתוך תוכי אני הרגשתי שזה, יש לי פה הזדמנות, אמרתי לעצמי, פה יש לי את ההזדמנות באמת ללכת להראות את היכולות שלי, את הכישרון שלי, ובאמת להתחיל להיות שחקן מקצוען, ומשם כמובן היו רגעים לא פשוטים, אם זה תשלומים שהיה צריך לשלם למועדונים ולא לי את הכסף הזה, גם שדרשו את התשלום הזה, לא הלכתי אפילו ביקשתי מההורים שלי, אלא פשוט לא הגעתי לאימונים יותר, במשך שבועיים נעלמתי, לאחר, במשך שבועיים גם חיפשו אותי בשכונה, השכונה היא כל כך גדולה, אשדוד, ככה שהייתי מסתובב כל פעם ממגרש למגרש, ממגרש קט רגל למגרש קט רגל, כדי להמשיך להתאמן ולהשקיע, והתפללתי שימצאו אותי, את אותם אנשי הנהלה שם של המועדון, וכן יעזרו לי בתחום בקטע הזה, כלכלית לא היה לי את זה. ומצאו אותי, לאחר שבועיים הגיעו ואמרו לי, למה אתה לא מגיע? כמובן התביישתי כילד לספר שאין להורים שלי, אין את היכולת לשלם את הסכומים האלה. הם הבינו עניין, אמרו לי, מהרגע הזה אתה לא משלם שום דבר, תבוא. עשו לי תעודת כרטיס שחקן כמובן, ומאותו זמן בעצם...
דאגו לך להכל.
להכל, מאלף עטף.
מדהים.
מדהים. לאחר 3 שנים שהיית בקבוצה שם, שאתה יודע כבר, היית בוגר והיית בגיל 16, עשית את הבכורה שלך, הקבוצה התפרקה והתאחדתם עם סמך אשדוד.
הקבוצה לא התפרקה, פשוט איחדו את הקבוצה הזאת עם הפועל אשדוד ועירוני אשדוד, ככה עם לחץ מאוד גדול בזמנו של ג'קי, שהוא היה מחזיק תיק הספורט, שהיום הוא בעלים כביכול של ממצא אשדוד. עם ראש העיר, עשו לחץ מאוד גדול עם הפועל אשדוד ועירוני אשדוד, כדי לאחד את שתי הקבוצות שבעצם היא נולדה ממצא אשדוד.
עונה אחת הספיק עליך, כדי שכולם ילטשו עיניים בקבוצה הזאת.
תראה,
שכל הליגה ילטשו עיניים אליך.
כשהגעתי, אני זוכר, לנוער, בגיל 15 כבר הקפיצותי לנוער, ושיחקתי עם שחקנים, אני זוכר עוד כמו גיא צרפתי, דדי בן דיין, מי שמכיר אותם, אתה יודע, הבוגרים מבינינו אולי מכירים אותם.
הם היו בקבוצה הזאת?
הם היו בנוער, אני הייתי כביכול להקפיץ אותי לנוער של עירוני אשדוד, ושיחקנו נגדם, ושם באמת הבנתי שכן זה אפשרי, כן אני יכול, כן הייתי ממש קטן, הם היו גדולים וזה, ואני הייתי קטן, אבל הבנתי שעם הרבה עבודה, התמדה, ולחזק את החולשות שלי, תמיד אמרתי לעצמי איפה אני פחות טוב כדי לחזק, זאת אומרת, עשיתי, תמיד הכנתי את עצמי לפרק הבא, זאת אומרת, אם יהיה לי הזדמנות לעלות לבוגרים של אשדוד, ולאחר שעליתי לבוגרים של עירוני אשדוד בגיל 16 וחצי, ואז שנה אחרי זה נהיה את האיחוד, כבר הכנתי את עצמי איך אני עושה הכל כדי באמת לעבור לאחת הקבוצות הבחירות.
בשנת 2000 עברת למכבי תל אביב, תמורת סכום C, וכבר בעונה הראשונה כבשת צמד מול היריבה העירונית, הפועל תל אביב. ותרמת לשחייה בגבי המדינה. ספר לנו על התחושות שעברת באותם זמנים.
תראה, בהתחלה,
עיר גדולה.
הגעתי בדיוק בשעה אולי סייה בלגן, בזמנו ניר לוין, שהוא אימן בעירוני אשדוד, עוד לפני האיחוד. הוא העלה אותי, הוא יחד עם ניסים בחר, הם אלה שנתנו לי את ההזדמנות לעלות לבוגרים, זאת אומרת, הם לא פחדו. אני חושב שגם פעם למאמנים היה יותר ביצים, אתה יודע, אני לא רוצה זה. לתת הזדמנות לצעירים, היום פחות, אתה רואה איזה, אתה לא רואה עם שחקן בגיל 16 וחצי עולה לבוגרים.
למה זה?
אולי הפחד של המאמנים, היום יש, אתה יודע, יש לחץ מאוד גדול מצד ההנהלה, או בעלים של קבוצה.
תקשורת.
גם פחות תקשורת, יותר לחץ של ההנהלה, שכל פעם רוצים תוצאה, 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 אז המאמן, הוא אומר לעצמו, אני מעדיף להביא שחקן מנוסה, מאשר לתת לאיזה ילד בן 16 וחצי את ההזדמנות, והם פחות לוקחים את הסיכון הזה. פעם היה, אומנם היה פעם גם קשה לעלות לבוגרים, אבל גם מאמנים לא פחדו לעשות את זה.
כן,
היום פחות.
יש לזה השלכות.
כן, מכל הדברים האלה. ובעצם הוא, בזכותו, היה לי הצעה גם עם מכבי חיפה. מכבי חיפה נתנה הצעה נגדית ממכבי תל אביב, ומכבי חיפה בעצם רצתה באותו זמן לקנות אותי, אבל להשאיר אותי עוד עונה בממסמך, ואז לבוא. מכבי תל אביב מנגד, היא רצה לקנות אותי והיא רצה אותי מיידית. ואתה יודע, כילד בגיל, אני זוכר, הייתי בן 18, אתה אומר לעצמך, רגע, או שזה הולך לחכות בממסמך עוד שנה, או ללכת מיידי למכבי. וכמובן שכנע אותי מאוד הקטע שניר לוין מאמן שם, בדיוק היה את הסיפור עם אבי נימני ושלמה שרף, אם אתם מכירים, שהיה בלגן גדול, והוא עזב, ואז ניר לוין חתם שם, בעצם זה נתן את הגושפנקה, נתן לי להחליט לפחות לחתום, והגעתי, בהתחלה היה לי לא פשוט, בעיקר לא מבחינת כדורגל, יותר אלא מבחינת המנטלי, הלחצים, התקשורת, האוהדים, כאילו את פתאום אתה מגיע ממועדון שהייתי בסבבה, טוב, לא טוב, אני יודע שאני משחק, אני יודע, אתה יודע, אתה לא, אין לך שום לחצים, הכל ככה על זרי הדפנה והכל בסדר, פתאום אתה מגיע למועדון לחץ סיימים, אטומי, אין, זה, הם לא יודעים מה זה להפסיד, אתה רק ניצחונות, רק תארים, תקשורת, אם לא תעשה משחק ככה, שוחטים אותך למין ושמאל, קהל, זה פשוט מנטלית, בחודש הראשון, חודשיים, אני אומר, הייתי בהלם, הייתי...
גיל 18, סך הכל הייתי.
והייתי חייל, בדיוק התגייסתי לצבא, הייתי, גם עברתי את התקופה של הצבא בהתחלה, שהיה לי קצת קשה להתאקלם, ולמצוא את עצמי בזה בסיס טוב, שיתנו לי את האפשרות לצאת, כי בהתחלה גם היה לי קושי נורא גדול, ונוסף לזה את כל הלחצים שסיפרתי, אז ככה, חודשיים ראשונים היה לי נורא קשה, ניר לוין הבין וראה את זה, והוא בא והסביר לי בדיוק, ובאמת הוא תדרך אותי בצורה באמת מדהימה, מה צריך לעשות על מנת באמת להתאקלם בצורה טובה, וגם להתמודד עם הכמות שחקנים והרמה, כי הוא נתן לי להבין שמה שהיה באשדוד, אבל לא, במועדון גדול לא יהיה, כי על כל תפקיד יש 2-3 שחקנים, שם אתה צריך להילחם ולפתח אור של פיל, ובתוך חדר הלבשה לפעמים יש רגעים לא פשוטים מול שחקנים, ואתה חייב לנשוך שפתיים, ולאט לאט חודש אחרי חודש אחרי חודש למדתי מה צריך לעשות, איך צריך להתמודד, היו רגעי משבר שאני אומר לך שיכול להיות שאחרים היו קמים והולכים הביתה.
מה למשל?
קינה, כניסות באימונים, כללות, גם לפעמים כללות שהן לא נעימות, אתם יודעים בדיוק על מה אני מתכוון, שזה צבע וכל הדברים האלה, ואתה יודע, יכול להיות שזה יוצא גם לא, בלי להתכוון, אבל זה מצידי זה מאוד פוגע, ואתה מצד שני, וגם יש את התקשורת, התקשורת לא יודעת מה קורה חדר הלבשה, לא יודעת מה קורה באימונים, ואז עכשיו במשחק אתה לא טוב, אז גוזרים אותך, ואתה כילד בגיל 18, אתה פותח עיתון, פתאום אתה רואה את ציון 4, ציון 5, אתה... זה גם נותן לך איזה בומבה.
אז לציונים הייתה משמעות גדולה, אבל באותה שנה.
אז זה לא היה כמו האינטרנט היום, רוב הזה היום זה באתרים. פעם זה היה, אתה קורא עיתון, פותח.
חכים לעיתון.
כן, אתה רואה, אתה יודע, איך היית, איך זה, אתה מבין, היה לזה יחס מאוד גדול. והיה לי נורא קשה להתמודד עם כל זה בהתחלה, אבל הבנתי שאם אני לא אביא את ההישרדות שגדלתי באשדוד, וזה בעצם מה שגרם לי להצליח ולהגיע עד הבוגרים של אשדוד, אם אני לא אביא גם את זה למכבי, אז אני אשבר מהר מאוד. בעצם זה לאט לאט פיתחתי אור של פיל.
יש לי שני דברים שאני רוצה לגעת בהם ממה שאמרת, גם מבחינה תקשורתית, אתה מספר על כל העניין התקשורת, אף פעם לא היית דברן גדול. עד סוף הקריירה שלך כמעט ולא מוצאים רעיונות שלך בתקשורת.
נכון, וצודק לגמרי.
דבר נוסף, גם בשנה הזאת עשית דברים יפים, שמת גולים בדרבי, הגעתם לחצי גמר גביע המדינה.
לגמר, לקחנו את הגמר.
לקחתם את הגמר.
מקום שני ולקחנו את הגמר.
אז כן הצלחת להשתלב בסופו של דבר, למרות כל הקשיים האלה בעונה הזאת.
נכון, כי ברגע שהחלטתי כן ללכת על מכבי תל אביב, והצבתי לעצמי מטרה, לאט לאט בניתי את עצמי, לאט לאט, כמו שאמרת, אני לא מאלה שמדברים הרבה. יש כאלה שמדברים הרבה ולא עושים כלום במגרש. אני מאלה שהיו שקטים ועושים הרבה על המגרש. ויש כאלה שלקחו את זה כחולשה, אני לקחתי את זה כעוצמה. תמיד השקט שהקרנתי כלפי חוץ, זה בעצם נתן לי את הכוח לבוא ולהתפוצץ על המגרש. אז ככה הייתי, כמו שאמרת, פחות דברן, פחות מאלה שהולכים כל היום מקשקשים בתקשורת. תשמע, יש רגעים שכן עשיתי טעות והייתי כן צריך לדבר, ויש רגעים שהייתי צריך להמשיך כמו שעשיתי, ואני חושב שזה נתן לי את השקט הנפשי. לבוא ולעשות את מה שאני יודע, ואני לא אשכח באחד הפעמים שהיה לי נורא קשה, ואמרתי לניר, אמרתי לו, ניר, מה אני צריך לעשות, מה קשה לי, לאט לאט זה לוקח לי זמן, הייתה כלימות וזה עוד במגרש, ואחד הדברים הכי טובים שהוא אמר לי, אומר לי, ברוך, מה שעשית בשכונה, תעשה במגרש. הוא אמר, אני אכוון אותך מבחינה טקטית, אני אסביר לך איך צריך לעמוד, מה צריך לעשות, אתה תלמד, אתה תקשיב, ומבחינה התקפית, את הכישרון שלך, מה שעשית בשכונה, תביא איזה. תחשוב, אתה עכשיו משחק בשכונה, בקט רגל מול החברים שלך, וכאילו תתעלם מכל ה-20 אלף או 30 אלף אוהדים שהיו מגיעים למשחקים, ככה תרקוד על המגרש, ולאט לאט, אולי, תשמע, הקשבתי לו, לאט לאט שיחקתי, ועשית את מה שאני יודע, ולא משנה אם שמעתי את הבוז או לא בוז, וזה פשוט התחלתי, וזה התחיל לצאת ברגע ש...
הבוז הזה שהיית מקבל, היה הרבה בוז גם מהקהל של מכבי תל אביב, כלפיך.
זה יותר מאוחר.
זה בשלב יותר מאוחר, כן. אבל מבחינה תקשורתית, אתה יודע מה, אפילו ניגע בזה לרגע, אתה חושב שבמקרה ההוא ספציפית, כי אמרנו אבי נימני, במקרה של טל בנין ואבי נימני, אתה חושב ש... אני לא ראיתי שדיברת או שאמרת את דעתך, כאילו אמרו שתפסת צעד.
היו מחנות.
אני עשיתי טעות, זו אחת הטעויות שלי, שלא באמת קמתי ודיברתי ואמרתי את שלי, אלא פשוט הייתי שקט מדי, אתה יודע, התמימות, שאנחנו באים מבית, שאנחנו כמוך יודע, גודלים, מכבדים את ההורים, אצלנו הכבוד הוא יותר מכל דבר אחר, והשקט, ולהוריד את הראש, כל הדברים האלה, קצת יותר, היה יותר מאשר לבוא ולפתוח את הפה, וזה איפשהו הזיק לי באותו זמן שהיה את כל הסאגה של טלבני בבינימני, והשאיכו אותי לכל מיני קומונות, חברויות, כל מיני דברים, ואני כל כך רציתי כל זמן להמשיך לתת עבודה, לשחק בשביל המועדון ולהביא תוצאות, ככה ש... שזה איפשהו פגע בי, אם אני חושב, זו אחת הטעויות שאני יכול, אם שואלים אותי, מדברים איתי על התקופה הזאת, שלא באמת עלמדתי על שלי,
ואמרתי... תקשורת רצתה שתדבר, כי היית שחקן
הייתי ילד, אתה יודע, שאתה ילד...
שחקן הכי גדול שם.
כן, אבל שאתה ילד, ואתה בבסיס שלך, ואתה לא רוצה פשוט לצאת מאיזון, אז פשוט לא דיברתי מספיק, ולא אמרתי את שלי, ולא עמדתי את הדברים במקום, אני חושב שאם הייתי עושה את זה, יכול להיות שהדברים אולי היו נראים אחרת, והמציאו כל מיני סיפורים, כל הסיפור של לקחתי צד, לא לקחתי צד, או עם כל זה שבאותו זמן שניר קלינגר ספסל את אבינימני בספסל, ונתן לי לשחק על התפקיד שלו, כל הדברים האלה.
האוהדים השימו אותך בזה?
תשמע, בוא נגיד ככה, לא כל האוהדים, הרבה אוהדים כן עודדו אותי, כן פרגנו לי ואהבו אותי ותמכו בי, אבל הקומץ הוא שעושה את הבלגן, הקומץ הוא שעושה את הרעש, בסוף דבר אותו שומעים.
הבאתם אליפות באותה שנה.
כן, הבאנו את האליפות, אבל באותה עונה באמת לא היה לי פשוט.
איך כל כך הרבה בלגן והם לקחו אליפות, אתה מבין? זה מטורף.
הם היו קבוצה מפחידה.
כן, היינו הרבה שחקנים.
עם כל זה, והם לקחו אליפות, וזה לא היה פשוט. היו קבוצות טובות באותם שנים גם.
תשמע, כל שנה זה מלחמת עולם מול הפועל תל אביב, מכבי חיפה בית ירושלים. זה היה רביעייה שאנחנו רצים אחד ארבע. בית
ירושלים. אוזן קשפור ואולפן שומע בית ירושלים.
היינו רצים באמת מרתון של כל משחק, היה משחק מאתגר. וכן, זה היה מהתקופה הזאת ששיחקתי בשביל מכבי תל אביב, חלק קומץ קטן ומגעיל, שפשוט אתה משחק בשבילו, מפקיע בשבילו את הגולים, וגם נפצע בשבילו וממשיך כלל אותך. זה מה שגרם לי עם הזמן לקום וללכת.
הרבה לפני זה שקמת והלכת, אבל הבאת גם הרבה רגעי אושר למועדון הזה, ליגת אלופות.
2004, 2005.
מה, הבאתי שם, בוא נגיד לך, הייתי חמש שנים שכל שנה הבאתי תואר, שלוש גבי מדינה, אליפות, ליגת אלופות, ארבע שערים, בין לבין גם היינו בוופה כמובן, שלא זוכרים את זה, אבל היינו גם בוופה, והבקעתי המון שערים בליגה האירופאית, אז ככה היו חמש שנים באמת מדהימות, אבל בכדורגל אתה יודע שוכחים מהר, לכן אתה צריך לתת כל שנה עבודה.
אפשר לומר שהמשחק נגד אייקס בליגת האלופות, זה הפיק של, של הקריירה שלך?
זה היה שיא של השיאים, כי ליגת האלופות, מי שלא יודע, ומי שגם יודע, זה בעצם גביע העולם לקבוצות. זה שם המועדונים הכי יוקרתיים, ועל כמה וכמה שאתה נופל בבית שהוא בית המוות, שאתה בבית עם שלוש קבוצות שהם זכו בליגת האלופות, שזה אייקס, יובנטוס, ביירן מינכן, ואנחנו כמכבי תל אביב קבוצה צעירה מאוד, הרבה שחקנים שעלו מהנוער, ואף אחד לא נתן לנו בכלל הזדמנות או צ'אנס, לא רק להפקיע שער, אלא בכלל לקחת נקודה, ועשינו את הבלתי אמן, באמת, זה הפיק בשבילי מבחינתי, זה האקס, בלתי נשכח, שני שערים, לא חלמתי אפילו שאני אפקיע שני שערים, במיוחד כששלושה משחקים ראשונים לפני לא שיחקתי.
לא שמו גול.
לא, לא שיחקתי גם. לא גול ולא שיחקתי דקה. זה כאילו זה, מהמשחק הראשון, שתיים, לאחר מכן יובנטוס, ביירן, אז ככה שזה...
ספר קצת על התחושות שהגעת באצטדיונים הגדולים שם, יובנטוס,
וואו, ביירן מינכן. וואו, זה צמרמורת, כל פעם שזה עולה לי, או כל פעם שאני יוצא לי לראות לפעמים, עושים, אתה יודע, בטלוויזיה, מחזירים ככה משחקים של לפני כמה שנים, ואני רואה את המשחקים שלי, אני מראה לילדים הקטנים שלי, אולי הם תסתכלו איפה הבעיה.
מדהים.
זה פשוט צמרמורת, אתה מגיע לאצטדיונים מפוארים, עכשיו זה לא מתחיל מהאצטדיון, זה מתחיל מהבתי מלון, שאתה נמצא, זה מתחיל מהשטח האדום שיש לך בכניסה.
המקצוענות הכי גבוהה בכדורגל.
זה מתחיל מהמצלמות, אולי 200 צלמים מכל העולם, שמצלמים לך פלשים ווידאו, מה שאתה לא רוצה. באמת, זה מהטופ של הטופ, זה משהו, אני אומר לך, אני אומר לשחקנים צעירים, בעיקר היום, אתם צריכים להיות שם כדי להבין בכלל מה זה ליגת אלופות, זה משהו מטורף. אחו, אתה היום רואים את זה בטלוויזיה, ואתה לא מבין מה זה...
אמרת יפה, הטופ של הטופ.
זה משהו מטורף, אני אומר לך...
אין יותר גבוה מזה בכדורגל.
מלון, הייתה מגיעה למלון, לא 5 כוכבים, 15 כוכבים, 20 כוכבים, זה רמה מטורפת. האוכל, התקשורת, המסיבת עיתונאים, אתה עולה למגרש להתאמן, בכלל אתה נכנס לדלה אלפי בזמנות, לפני שעברו לאצטדיון החדש, 70-80 אלף, לביירן מינכן 80 אלף, אתה הולך לארנה של אייקס 90 אלף עם דגלים, אני אומר לך צמרמורות שאני מאחל באמת להרבה שחקנים.
אתה השחקן הישראלי עם הכי הרבה גולים בליגת האלופות, לא?
כן, אני יחד היום, שזהבי השתווה, לא יוסי, זהבי השתווה אלה לארבע, יוסי יש לו שלוש, אם אני לא טועה.
לא, יוסי בניון,
בבתים.
זהו, בסדר, בבתים. אבל הוא שיחק בה עם קבוצה לא ישראלי.
נכון, לא, יוסי בניון,
יוסי, אתה יודע. יוסי בניון.
או, בדיוק, יוסי בניון יש לו שבעה שערים. זהבי
יש לו...
זהבי.
זהבי בשלב הבתים גם עם ארבע. אתה חושב שיש לך איזה חשש כזה ש...
אין הרבה כאלה.
זהבי יעקוף אותך אולי?
כרגע, תשמע, אין לי יותר מיטה חשש, אני... ככל שהזמן, ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים שמאוד קשה להגיע לליגת אלופות, ככה שאני, שזה קודם כל שנגיע לשם, ואני מאחל, מאחל לשחקנים שיעקפו אותי ושישימו גם 7 ו-8 ו-10.
זה מועדון יוקרתי מאוד, גם להיות בין שלושת השחקנים האלה.
ברור.
מה, לא הרבה יעשו את זה בקריירה.
כן, אני לא חושב שמישהו יגיע עם קבוצה ישראלית.
במיוחד עם הקבוצה שהייתה לנו, תשמע, אף אחד לא אמרתי כמו קודם, לא נתן לנו אפילו הזדמנות לקחת את הנקודה, ופתאום אתה עושה גם ניצחון, גם תיקו מול יובנטוס, שאני לא אשכח בחיים, לאחרי המשחק, שחקנים שם רבים, מי לוקח את החולצה של דל פיירו ושל איבראימוביץ', שאני החלפתי עם נדווד בזמנו.
שחקן השנה בעולם בשנה לפני.
נכון. זה היה פשוט חלום. עם אייקס החלפתי עם סניידר, שהיה בזמן אחר כך עבר לריאל מדריד.
ביירן.
ביירן עם הבלם שלהם נראה לי, אני לא זוכר. את ביירן האמת השחקן שככה סתם הוא בא אליי, החלפתי איתו ולא זה, אבל עם יובה היה לי חשוב להחליף עם נדווד, כי מאוד מאוד אהבתי אותו, מאוד הרצתי את המקצוענות שלו, את התהליך שהוא גם שהגיע מצ'כיה, כילד ל... למדינה כמו איטליה, והגיע עד הטופ של הטופ, והיום גם אני בהנהלה של יובנטוס.
אתה יודע, השאלה שהכי מעניין אותי לשאול, זה שאחרי כל התקופה הזאת, הטירוף הזה בליגת אלופות, הקצב הגבוה שלך, היית תמיד בפיק במכבי תל אביב, לא קיבלת הצעה מחול ש... אתה יודע, הצעה קונקרטית על השולחן.
קיבלתי הצעות, זה חלק מהטעויות שלי. לא יודע אם להגיד איזה טעויות, כי אני משתדל תמיד להסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל לא התעקשתי מספיק, אתה יודע, הלכתי עם הנוחות, כמו שאומרים, הלכתי עם הלב במקום עם הראש, ובסוף דבר, מכבי תל אביב שכנעו אותי, כן להמשיך להישאר במכבי, ושהם רוצים אותי, והם לא ישחררו אותי בעד שום סכום, ואני לא נלחמתי מספיק, אני חושב שאם הייתי נלחם מספיק, אם הייתי קם, והייתי אומר להם, אני כן רוצה לצאת החוצה, כן לנסות את ההזדמנות, אז כן הייתי יוצא בקלות. אבל אמרתי, הלכתי עם הלב במקום עם הראש, וזה גם מה שאני מסביר להרבה שחקנים, לפעמים אהבה לקבוצה גורמת לך לעשות טעויות, אתה צריך לדעת, יש לך 15 שנה, 20 שנה לתת עבודה ולעשות כסף, לכו תעשו את זה בלי להתבייש, בלי לראות שום דבר.
היום, וזה מה שאתה מעביר גם לצעירים.
הכדורגל נכון? המודרני הופך להיות, אין מה לעשות, כלכלי. אתה יודע, ואתה אומר אהבה, והאהבה הזאת הפכה בסופו של דבר לאכזבה, ואתה עובר ככה איכשהו...
תשמע, אני עברתי, אני יודע את זה כי אני עברתי את זה על בשרי. אני יודע את זה כי אני, יש, היו בעלים שבאו וחיבקו וליקקו לך את התחת, ושנה אחרי זה אתה פחות טוב, אז הם לא רואים אותך ממטר. אז אני יודע להעביר את המסר הזה לאחרים, שיבינו שכדורגל לא משחקים כל החיים. זה לא בן אדם שיוצא לזה משרד עורך דין שיכול לעבוד כל החיים שלו עד הפנסיה.
כדורגל זה...
אתה צריך קודם כל להתפלל, לא להיפצע, לא לעבור פציעות מאוד קשות שחלילה יכולות לגרום לך לפרישה, אבל כל עוד אתה בריא, תרצה, למה שאתה תרצה, אתה לא תאכל. כבר שהגוף לא יאכל, תרצה או לא תרצה, אתה כבר לא יכול. לכן כל שחקן צעיר ויש לו את האפשרות, יש לו את היכולת, והוא נותן עבודה ומביא מספרים, כל אחד בתפקיד שלו, אז איך אומרים, כשהקרש חם תקה, בלי בושה. כי מה לעשות, אתה מגיע לגיל 35, 6, 7, 8, ומתחילים לחפש את הצעירים הבאים, אתה יודע, לפחות אתה יודע שסיימת את הקריירה בידיעה שעשית גם כסף טוב, גם הסתדרת כלכלית, וגם שיש לך אפשרות להמשיך לקריירה הבאה.
ואחר העונה הזאת עברת להפועל תל אביב.
נכון, זה בעצם אחד הרגעים שכן קמתי וכן דיברתי וכן אמרתי למכבי תל אביב שאני כבר זהו מספיק. סבלתי שנה שלמה.
והקריאה של אוהדים גרם לך לעבור לשם?
לגמרי, תשמע, שאתה שומע את כל הנעמות במהלך כל המשחק, ואתה והכי גרוע זה לא מקבוצות אחרות, מקבוצות אחרות אני למדתי להתמודד, פשוט אני שם להם גול, מבשל וזה משתיק אותם. פה זה מהקבוצה שלך, אתה שם גול בשביל המועדון שלך, נעמות. נפצעת בשביל המועדון שלך, נעמות. אז אתה איפשהו, אתה אומר, יש גבול. קמתי, מכבי תל אביב עשו לי את המוות, אני אומר לך את האמת, הם עשו את הכל כדי שאני לא עובר להפועל תל אביב, כי מבחינתם הפועל הם ידעו, אבל אני מבחינתי לא ראיתי כמכבי הפועל. כשאני ראיתי את עצמי, את ברוך דגו, ושמתי את עצמי על כף מוזניים, אמרתי, מה, אני אלך למועדון קטן. מבחינתם שהייתי נזרק למועדון בינוני, וסלמת, לא מעניינתם כלום.
באותם זמנים לא היית, כאילו, לא היו הוצאות מאירופה גם?
פחות, כי כבר עברתי את השנה במשהו אחרי ליגת אלופות, והיה בלגן במכבי תל אביב, אז היה הרבה פחות. אני גם לא היה לי ראש לזה, והייתי בתקופה מאוד מאוד קשה, שאתה, לא היה לי גם את האופציה לצאת החוצה. ואז כשקיבלתי את ההזדמנות ואת ההצעה מדור קשטן בזמנו שהתקשר אליי ודיבר איתי, פשוט נלחמתי בכולם שם, בכל הנהלה, אמרתי להם, או שאני לא משחק כדורגל, או שאני עובר להפועל תל אביב. מבחינתם הם רצו גם להרוויח כסף שאני עובר להפועל. והדבר האחרון שהם רצו זה שאני אפסיק לשחק, כי גם תקשורת לחצה וגם היה בלגן. אז באמת קמתי ודיברתי, ואמרתי את שלי, ולשמחתי בסוף דבר כן היה לי את האפשרות, ועברתי להפועל תל אביב.
מעשה אמיץ מבחינתך. עשית אותה בגבורה.
הסתכלתי נטו על עד עכשיו, עשיתי הרבה בשבילם, הכנסתי להם מאות מיליוני יורו למועדון הזה, כשחקן.
איך היה בהפועל תל אביב?
ועברתי להפועל. וואלה, תענוג, קיבלו אותי באהבה, חיבקו אותי, קיבלתי באמת, הייתי בתקופת משבר מאוד מאוד קשה שהגעתי לשם, ושם בעצם התחלתי להתרפות, כמו שאומרים, ונתנו לי את כל האהבה, ואני שמח שבתקופה שהייתי שם, כי אני הבאתי להם גם תארים, גם...
פגשת גם את מכבי תל אביב שם, לא?
כן, בדרבי היה הרבה אקשן, הרבה...
שמת גול גם.
היה הרבה לילות ללא שינה. מה, זה לא פשוט. לשחק דרבי פתאום 5 שנים פה, ואז לאחר מכן אתה עובר לשם, ואתה ממשיך, לא מספיק, ספקתי כללות שהייתי באותה קבוצה, עכשיו זה הפוך. אז ככה שהייתי בפועל כבר פחות לקחתי את זה יותר מדי. אלא עשיתי את הכל על מנת להצלחת הקבוצה של הפועל תל אביב.
פריס סן ז'רמן, גם שם היית בליגת אלופות, איך היה
התחושות? בוופה, זה היינו, היינו בבתים של וופה.
איך היו התחושות?
היינו מדהים, היינו, גם שמתי גול, לא אמרתי את זה, אבל שמתי גול נגד חטאפה בחטאפה, בוופה. שמתי גול נגד גלאזגו רנג'רס, ב-2-1 בניצחון בבלומפילד.
עשיתם טורניר מדהים.
כן, בפריס סן ז'רמן זה היה בעצם, אף אחד לא ציפה שבכלל שנעשה שם, התפללו שנעשה טקו, פתאום אנחנו הולכים מפתיעים את פריס סן ז'רמן מול 70-80 אלף עם 4-2 הצגה, וזה היה באמת גם אחד המשחקים האירועים שהייתי שותף בהם, וזה חוויה, זה, תשמע, זה סיפור לחיים ולילדים ולילדים שאני מתעסק איתם היום, וזה מסר וזה דברים שאני לוקח אותם.
בכל התקופה הזאת, קיבלת זימון לנבחרת, אבל אין לך בעצם הופעות במדע נבחרת ישראל.
יש לי שתי הופעות.
הופעות רשמיות?
הופעות רשמיות, אבל עוד פעם, היו שם דברים שהם לא קשורים למקצועי. אותו מאמן שאימן באותו זמן הזמין שחקנים, או הזמין אותי כדי להשתיק את התקשורת, בעצם כל הקלקול והלכלוך שיש בכדורגל הישראלי, זה בדיוק מה שהיה באותו תקופה. כי זה בסיס שלי, בתקופה שהייתי בא ובמשחקים שהייתי בליגת אלופות או בעונת האליפות שלי, ואני לא משחק בצורה רציפה בנבחרת ישראל, היום את אותו מאמנים היו שוחטים אותו. אז אותו מאמן, הוא היה חבר של התקשורת, אנשי התקשורת, אז ככה שלא עשו כלום עם זה, ואני כילד לא הבנתי את זה יותר מדי, אתה יודע, לא נכנס יותר מדי לזה, ואז שברתי את הרגל ואז הייתי בחוץ כבר לשנה פלוס, אז ככה שכבר היה... גם לאחר ששברתי את הרגל גם חזרתי לעצמי וגם לקחתי תואר, עדיין היה אחרת, לשמחתי, לצערי אמנם, אבל לשמחתי היום זה שונה, אחרת, לצערי אז כן. זה היה אחרת, ובעצם זה מה שקרה.
אין מצב
נטו,
זה היה קורה.
נטו לא מקצועי, נטו דברים מלוכלכים שקרו מאוד, שאני עדיף שאני לא אספר אותם, עם שחקנים, שהזמינו שחקנים ושהם לא משחקים, נתנו להם לשחק, אבל ברוך שהיה שחקן העונה והיה בסיס שלו
שחקן העונה, ליגת אלופות, נכון. דברים שאף אחד לא עשה, נכון. זה מטורף.
זה הכדורגל, זה לצערי באותו זמן, אני היום אני מאמין ומקווה, כי אני לא נמצא שם אז אני לא יודע, אני מאמין ומקווה שזה אחרת, וכן דברים שונים, אבל באותו זמן זה היה בולט, בולט לעין, שמזמינים אותי כדי להשתיק את פשוט את האוהדים, את התקשורת פשוט, ואותם מאמנים, מאמני נבחרת שאימנו באותו זמן, הם היו גם מחוברים לאנשי תקשורת, שהם פשוט הזמינו אותי כדי להשתיק אותם, אבל מצד שני גם לא נתנו לשחק, כי נתנו לאלה שמיועדדים איתם ומחוברים אליהם, וזה ככה זה יצא.
בסופו של דבר יצאת לאירופה, מועדון בקפריסין, ניר קלינגר מאמן.
דווקא בשלב, כן.
איך היה שוב להיות בחיקו של מאמן כמו ניר קלינגר?
עד לפני שעברתי לקפריסין ועברתי להצעה, שקיבלתי את ההצעה שלו, לא דיברתי טוב כמעט מאז התקופה של מכבי תל אביב, כי מאוד לקחתי זה קשה, מאוד נפגעתי ממנו. אני יודע שהוא ניסה, הוא עשה הכל להשאיר אותי, אבל אתה יודע, יש את אלה שמנהלים מעליו, וכשקובעים לך עובדה, אין לך ברירה, אתה כמאמן, אתה צריך לשמור גם על המשרה, או להביא פרנסה, או משהו כזה. כל אחד עוד פעם במחשבות שלו, אבל אני מאוד כעסתי עליו, כי הוא יודע מה עשיתי בשבילו, ומה נתתי בשבילו, ובאותה תקופה הייתי בתקופה אישית מאוד מאוד קשה, כמעט שנה לא שיחקתי כדורגל, ואז קיבלתי טלפון ממנו, הוא אמר לי, מה אתה אומר, תבוא לפה וזה. זה היה מין סגירת מעגל גם בשבילו, אז עשינו גם את השיחה בינינו, וליבנו את כל הסיפור, כל מה שהיה. בלי לדבר ידענו מה קורה, כאילו אנחנו יודעים מה היה, שבגללו אני, אומרים, עזבתי, אבל לא עזבתי ממכבי תל אביב. ובעצם כשהגעתי לקבוצה שהוא אימן בה, בלרנקה, סלמינה, שלא תיתה, הגעתי לשם כבר במטרה שאמרתי לעצמי אני חייב להגיע לפחות, אם לא הגעתי לקבוצה אירופאית בחירה, אמרתי לעצמי לפחות אם אני הגעתי לפה, רוצה להגיע לאחת הקבוצות הבחירות בקפריסין. ובאמת זה מה שהיה המשחק הראשון שלי, כשלא שיחקתי 4 חודשים, עשיתי שבוע אימונים איתם, משחק ראשון שיחקנו נגד אפולון לימסול, שהיא אחת הקבוצות הכי בחירות יחד עם אפולון ניקוסיה ומוניה ניקוסיה בקפריסין, משחק ראשון שיחקנו נגדם, הפסדנו 1-0, הייתי שחקן מצטיין, לא יודע מאיפה שאהבתי את הכוחות, תבין, זה היה טירוף. ובאותו משחק, סגרתי כבר חוזה לעונה אחרי זה, באותה קבוצה.
באותו משחק?
באותו משחק, לאחר המשחק, המאמן, הסרבי שלהם, פנה לניר קלינגר, אמר לו, מי זה המספר 9 הייתי, אני לא זוכר איזה מספר הייתי שם, 18. הייתי מספר 18, בדיוק הגעתי, אמרו לי, אמרתי להם, איזה מספר 6 תביאו לי, אפילו לא עניין אותי. בקושי גם עוד דיברתי אנגלית, שם עוד שיפרתי את כל השפה שלי, וכשאין ברירה אתה חייב ללמוד. בעצם הוא פנה לניר קלינגר, אמר לו, ה-18, מי זה, זה משחק ראשון שלי. אמר לו, שמע, שחקן שהבאתי מארץ פה ושם. אמר לו, אין בעיה, שיפנו אליי מהמועדון, ואלה יומיים אחרי זה פנו מהמועדון, וכבר עם העורך דין שלי הגיע במיוחד לקפריסין, וסקרתי חוזה כבר לשנה לאחר, כמה חודשים אחרי זה כבר עברתי לשם.
גם אחי, חמסה יסע, אתה יודע, נגע קצת באירופה, היה בקפריסין.
היה איתי באותו זמן, אמרתי לא תברח משם, כי אני הכרתי את המועדון, את הקבוצה שהוא הגיע אליה, והייתה קבוצה בדיוק במשבר מאוד גדול, מבחינה כלכלית, ששם הבעלים עזב, היה שם סלט, אמרתי לו מסי, עדיף שתקום, תלך, אל תחכה שישלמו לך כסף, כי זה המודון הזה מפורק, וזה באמת...
נכון, הוא סיפר לנו. והשאלה שאני רוצה לשאול היא, איך זה באמת שמבית קטן באשדוד, יוצאים שתי אחים כדורגלנים, שמגיעים לטופ של הכדורגל הישראלי, אמנם מסי לא עשה את הדברים שעשית, אבל הוא כן הגיע לליגת העל.
הגיע למועדון גדול, בול תל אביב.
הצליח.
תראה, אני זוכר שהוא היה ילד, אני לקחתי אותו והעברתי אותו מאשדוד לפועל אשדוד, לבית האדום. לפנימיה שם, כי אמרתי, גם להוציא אותו מהשכונה, אני לא רציתי שהוא יתחבר עם ילדים שהם לא, זה תדע שכל, אני גדלתי בשכונה שאני לא אשכח, היה עובר והייתי רואה בן אדם שמעשן סמים וכל הדברים האלה. אז מאוד היה חשוב לי כילד, כאח שלו, כבוגר, קודם כל להוציא אותו משם, כבר העברתי אותו בגיל 14 כבר לפועל תל אביב, שם בעצם מתפתח, והוא גם, תשמע, כאח קטן, הוא למד, הוא ראה איך אני מתנהל, איך אני מפתח אור של פיל, איך אני שורד. הוא אמנם עבר פציעה לא פשוטה בגיל 28-9 שגרמה לו לפרוש. בעצם שם הוא הבין שהוא יכול להיות מאמן. ולשמחתי הוא לא ויתר, המשיך למד, כמו שאני למדתי, תחום האימון. והילד, תשמע, מסע אחי הוא גאון. אני מאמין שאם יהיה בעלים, ומאוד קשה לבעלים היום לקבל מאמן סמכותי, מאמן שיבוא ויבנה לך, זה כמו עכשיו בעלים של מנצ'סטר סיטי יבוא ויגיד ל... לגורדיולה, תעשה ככה וככה וככה. וזה מה שקורה פה בארץ, ברוב המאמנים, רוב הבעלים, הם מנהלים את המאמנים, והכי לא כזה. לכן גם אנחנו רואים שהוא כרגע עוד לא מצא את עצמו, במיוחד במועדון, באמת שיתנו לבנות, שיתנו לעשות ולהביא את היכולות שלו, כי הוא גאון כדורגל, גאון כדורגל, והוא מאוד אוהב את התחום האימון, ואני בטוח שברגע שיהיה במועדון טוב, הוא יצליח ויגיע רחוק.
היי, מסר היה פה האמת, אתה יודע, שדיברנו איתו, אנחנו באמת רואים שיש בו משהו אחר, יש בו איזה נגיעות של, אתה יודע, פילוסוף כדורגל, נכון. כזה, איך שהוא מתבטא, ואיך שהרוח שהוא מדבר לכדורגל, יש בו משהו שונה.
אבל... תשמע, אם אני הייתי, בוא נגיד ככה, גאון כדורגל ככדורגלן, הוא גאון כדורגל בתחום האימון. לגמרי, חבל הזמן, אני אומר לו את זה. רק אני, כשחקן עבר, ומה אני, בתחום הניהול המקצוע שאני מתעסק בו, אני מנסה להכניס בו כמה, כל מיני דברים קטנים, אין מה לעשות, אתה חייב להכניס דברים מסוימים כדי לדעת לשחות בים של הקרישים, בים של הדגים המסוכנים שיש לך פה בכדורגל הישראלי, והוא מביא את החלק המקצועי, אני מנסה לחזק אותו בתחומים אחרים כדי שהוא ידע לנהל טוב יותר את כל עניין של החזקת חדר הלבשה, תחום של שחקנים, או להתמודד גם עם הנהלות ובעלי מקצוע, כל הדברים האלה, ויחד עם זה, לאט לאט הוא ילמד, ואני בטוח שהוא יגיע רחוק.
עברתם, עשית גם את הפרויקט סבן, תספר לנו על תהליך ההנאה שעברת שם עם אביך, עם הילדים, וגם הבן של מסי, הוא שמאלי כמוך, הוא מראה מצוצות של כוכב.
בשביל הקהל שלנו שצופה בנו, מה זה בכלל פרויקט סבן?
זה מפעל באמת שתורם המון, אם זה לעדה ולכל תחומים בספורט, בכל דבר שיכול להיות, על מנת לפתח את כל הילדים, לתת להם את הכלים להצליח ולהגשים את החלומות שלהם, והם עושים כל מיני סרטונים עם שחקני כדורגל, שחקני כדורסל, טניס, ככה שכל אחד מצטלם עם מביא את המשפחה שלו, את האנשים הקרומים אליו, ועושה ככה איזה שעה של אימון, מצלמים את זה, זה היה מיוחד בשבילי. זה היה פעם ראשונה שעשיתי את הצילום הזה, גם עם יחד עם אבא שלי והילדים שלי, וכמובן האחיין שלי, גם הבן של מסע, שהוא גם כישרון עם רגל שמאל אימתנית כמוני בדיוק, יש לו שמאלית כמוני, הוא גם נבחר, מי שלא יודע, הוא באקדמיה של מכבי תל אביב, שזה לא, 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 לא כל ילד לוקחים לאקדמיה שם, באמת בוחרים אותה בפינצטה, וזה היה חוויה בלתי רגילה להעביר את השיעור, ככה שעת אימון, עם המשפחה, עם הילדים, פתאום הילדים שלי פתאום הרגישו את הקטע של האימון, מלמד אותם, מה, איך, ו...
שהיית סמכותי איתם
קצת. כן, היה קצת, אבל באמת, אחת החוויות הכי כיפיות.
יש לו סוכן כבר לבן של מסי?
אני הסוכן שלו, אני נהל לו, יש לו גם את אבא שלו שמבין עניין. שימשיך ככה, שילמד, שיגדל, שילך בדרכים טובות. ברגע שאנחנו נדע שזה זה ויש את היכולת ויש לו את, באמת את, את הכישרון ואת המנטלי שהוא כן יכול להצליח ולהיות ברמות הגבוהות, אז אנחנו נדאג לו לכל מה שצריך.
תגיד, לא חשבת, אתה יודע, ראינו את אבי נימי שישר אחרי הפרישה שלו הוא באמת ניסה להיות מאמן, לאחר מכן הלך והפך להיות סוכן שחקנים. לא היה בך את הרצון הזה להפוך או להיות מאמן או להיות סוכן שחקנים?
או למה בחרת להיות דווקא מנהל מקצועי?
כשפרשתי כן הייתי מאמן, הייתי מאמן את הנוער של הפועל אשקלון בליגת הנוער. ואחר כך הייתי, באתי לאשדוד, עשיתי שנת פרישה. ואתה יודע, אתה מרגיש בתוך הלב מה אתה בנוי, מה מעניין אותי. ואותי יותר עניין לבנות קבוצה, אותי עניין להיות הראש מלמעלה. לבוא, להתוות את הדרך למה שאני רוצה, למאמן שאני רוצה להביא, או למחלקת נוער שאני רוצה לבנות. זה יותר מעניין אותי מאשר להיות מאמן, ולכן הלכתי על זה בכל הכוח, ואני בתחום הזה נראה, אני עוד תלמיד אפשר להגיד. אז אני לומד את זה בכיף גדול, כמו שהייתי כשחקן, כילד בשכונה, למדתי כל דבר, אז אני בתחום הניהול, אני לומד הכל, לאט לאט, אני עושה טעויות, מתקן אותם, ולגמרי זה עבודה לא פשוטה בכלל, אבל מאוד מעניין אותי, זה כיף לי לשבת ואת כל העניין של מסע ומתן מול שחקנים, או שאתה בא למאמן ואתה אומר לו את הדרישות שלך והוא צריך להביא אותם, תשמע, אני למדתי גם להביא את הצד השני של ברוך, זאת אומרת, הייתי את הילד טוב, אתה שקט וזה, פתאום אני חייב להיות סמכותי. אתה יודע, אתה, בבית אני כמו ברוך, הילד אותו וזה, ובחוץ אני יוצא החוצה ואני חייב, אני מראה את הצד השני לגמרי, פשוט אני עושה מסך, משנה, לזה. כן, חייב, אין מה לעשות, זה הכדורגל שאנחנו מתעסקים בו, לטוב ולרע, ואני אוהב, אני מאוד אוהב את התפקיד הזה. זהו, כרגע אני אוהב את זה, ממשיך קדימה. בנוסף, וגם אני מפרשן...
מעבר לזה, כן, אתה עוסק בספורט. הספורט,
כן, ערוץ הספורט, מפרשן ליגת הלנוער. גם שם עליית נתן מתקדם, אני בטוח שאני גם מפרשן ליגה לאומית וליגת העל בהמשך. ככה גם בעולם העסקים אני נכנס עכשיו בתחום הנדלן. אז לאט לאט אני מתפתח בכל מיני תחומים, כדי שיהיה כמה שיותר עבודה ו... שיהיה כיף.
כמה זה חשוב לשחקן, אתה יודע, שחקן עבר הזה באמת לעשות את הצעד לאחר הקריירה הזאת, וכמו שאתה אומר, לעסוק בתחומים אחרים כמו נדלן, תקשורת, אימוני קבוצות, ניהול, זה משהו שאנחנו, כל אורח כמעט אנחנו דוחפים אותו שיעשה את זה, ומברוק ושפו. מה קורה לי? זהו, מילים אחרונות, סיימנו.
אני רוצה לאחל לברוך המון הצלחה בדרכך, היית שחקן ענק.
תודה רבה.
ופורץ דרך אמיתי, תמשיך בעבודתך כמנהל מקצועי כפי שהיית כשחקן, והשמיים הם הגבול, היה תענוג להריח אותך.
לגמרי, השמיים הם הגבול, תודה רבה לכם, תודה שחיבתם אותי, היה לי מאוד כיף, תמשיכו אתם בעבודה הנפלאה שאתם עושים, וזה ממש כיף גדול, ונשתמע, שיהיה לנו בהצלחה לכולנו ורק בריאות.
תודה ברוך, לכל הצופים שלנו, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שצפיתם בפרק שלנו, אנחנו היינו מאחורי הקלעים, אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, הגענו כבר לטיק טוק, אתם מוזמנים לצפות בנו בכל הפלטפורמות, אנחנו היינו מאחורי הקלעים, תודה רבה.